כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום לכם מאזיני כאן תרבות ותוכנית הספרות מה שכרוך. שירי לב-ארי וענת שרון כאן באולפן, ואנחנו שמחות להגיש סדרת תוכניות מיוחדת לכבוד 70 שנות ספרות ישראלית. בכל תוכנית מתארחים סופרים, אנשי אקדמיה ואומנים שמדברים על הספרים המשפיעים והאהובים בכל עשור. התוכניות הוקלטו בספריית בית אריאלה, והיום הפרק החמישי. שנות ה-2000, העשור הראשון והשני.
צהריים טובים, אנחנו פותחים עכשיו את האירוע החמישי והאחרון בסדרת המפגשים כאן בבית אריאלה, שחוגגים מיזם של כאן תרבות ובית אריאלה 70 שנה, 70 ספרים. לקראת יום העצמאות בחרנו 70 פלוס ספרים, אנחנו תמיד אומרים 70 פלוס כי היה קשה לבחור, אבל ספרים שמייצגים כל עשור ועשור, החשובים, המשפיעים, הבולטים. והיום אנחנו נדבר על שנות ה-2000 עם המבט קצת קדימה. אז הגענו באמת אל האלף החדש, וסופרים וסופרות כותבים באקלים שונה לגמרי ממה שרווח כאן קודם לכן בעשורים הקודמים. כאילו האלף החדש פתח נופים אחרים. זה אקלים של כפר גלובלי ושל קשר מתמיד עם מה שקורה בעולם, והעולם הוא עולם של כוחות שוק, של גירויים רבים, של סיפוקים מיידיים, עולם של שלטון תאגידים, עולם של טכנולוגיות מתקדמות שמעצבות מחדש את החיים ואת השפה ולמעשה גם את הספרות. אז עשור שנות ה-2000 נפתח באירועי 11 בספטמבר, עשור שפועלים בו כוחות דתיים חדשים וישנים שמשנים את העולם. במקביל הולכת ונפרסת רשת של חומרים וירטואליים, האינטרנט, ואחר כך מולידה גם את הרשתות החברתיות, וישראל היא חלק מהעולם הזה. אז מה כותבים הסופרים הישראלים בשני העשורים הללו? כמעט שני עשורים, נגיד עד 2018. שנות ה-2000 הספרותיות של ישראל נפתחו עם סיפור על אהבה וחושך, רומן אוטוביוגרפי של עמוס עוז, רחב וכיף ורב משקל, שהתבשל במשך שנים ויצא לאור ב-2001. הקיבוצניק מחולדה הוא כעת בן מהגרים ירושלמי שרוצה להיות סופר ושננטש על ידי אמו. ושני הכוחות הללו מתלכדים בסוף התשוקה אל הספרות והפצע שמניע אותה. קולות רבים נשמעים, שפות ההורים, קולות הבתים, התפכחות, מיקור ההיתוך, שברון הזהויות, שום גבדים לא יבואו של שרה שילה, הניח מולנו במלוא העוצמה את הסיפור המזרחי, הנשי, מהפריפריה, כל צעדנו של רונית מטלון וסמי ברדוגו שמביא בזה הדברים את האם והבן, שבורי השפה והזהות. אחר כך מנגד אפשר לראות רומנים כמו הביתה של אסף אינברי או היינו העתיד, ששמים את הקיבוץ במרכז, מחזירים בעצם את המחשבות על הקיבוץ, ספינת הדגל של הישראליות היפה שהלכה ושקעה. ובזיכרון שלה יש גם מחשבות על אי צדק בחלוקת משאבים, אבל גם חלומות ותקוות והפנטזיה המוחלטת על הישראלי החדש.
דרור בורשטיין עם אבנר ברנר, הרומן הראשון שלו, שגם יש בו יסודות אוטוביוגרפיים, מסמן דור חדש של סופרים ישראלים שמתכתבים עם הספרות העברית וממשיכים את מרוץ הלפיד, השם ברנר שמוזכר בכותרת של הספר, השם של הגיבור, וכמובן אגנון, וכמובן לייבוביץ' שמסתובב בבית הספר, וגם הציונות הדתית. מלחמות ושואה תמיד ליוו את הספרות הישראלית, אנחנו מדברים על זה פה בכל אחד מהמפגשים האחרונים שהיו לנו. הן חלק מרכזי ב-DNA שלנו כחברה. אישה בורחת מבשורה הציב מולנו ראי על חיינו כאן בין מלחמה למלחמה, בתוך הקונפליקט היהודי ערבי פלסטיני שלא נפטר ולא עושה רושם שהוא עומד להיפטר. ורד הלבנון של העיני הוא רומן אנטי מלחמתי שלא במקרה נכתב על ידי אישה, כמו תנועת ארבע אמהות שהניעה את הנסיגה מלבנון. שואה שלנו של אמיר גוטפרוין שהוכיח שאפשר לכתוב אחרת על השואה. והקול הערבי הנוכח נוכח ונוכח נפקד של סייד קשוע בערבים רוקדים מגלה מה מתרחש מתחת לפני השטח של החברה הערבית, רגע לפני שנטשה את ההגדרה ערבים ישראלים ועברה לערבים פלסטינים. אחוזה דג'אני של אלון חילו המשיך לתאר את העוול שנעשה פה עם הקמת המדינה ורכישת הקרקעות. הרבה סופרים עם מבט חברתי, פוליטי נוקב, כותבים על המציאות שהם רואים, ניר ברעם בצל עולם, נועה ידלין בבעלת הבית, ישי שריד בספר השלישי. אנחנו מארחים היום את הסופרת לאה עיני, הסופר ניר ברעם, והיוצר, המוזיקאי, הסופר, המשורר גלעד כהנה. שלום לכם, ברוכים הבאים.
אהלן.
ניר, אתה סופר שמאוד מחויב חברתית, זה עובר כחוט השני, גם אם אתה זורק אותנו למלחמת העולם השנייה, אתה רוצה לומר איזה שהם דברים חברתיים, לנסות אולי לחשוב על איזשהו תיקון עולם דרך הכתיבה, או לפחות לנסות קצת למשש לנו את המוסר, להעיר אותו.
קודם כל, כל ספר הוא פרויקט אחר, ויש בו שאלות אחרות, ואני חושב שיש כל מיני סוגים של סופרים, יש סופרים שיש להם פרויקט אחד שהם כותבים אותו בספרים שונים, אני חושב שלי יש כל ספר פחות או יותר פותח עולם שונה, אני חושב שאנשים טובים הוא ספר שקשה להגדיר אותו כספר שמבקש לתקן את העולם, אלא כמעט להפך, אני חושב ברוב הקריאות שלו, הוא ספר שלא, אין בו מקום גדול לאופטימיות, אבל אני חושב שמה שאותי כן עניין בשני הספרים האלה, זה כן המפגש בין האינדיבידואל והכוחות שפועלים בעולם, ולנסות להגדיר את הכוחות האלה גם במאה ה-20 וגם במאה ה-21 במובן מסוים. זאת אומרת, עניין אותי השאלה הזאת שאפשר לבדוק את האינדיבידואל בכל מיני דרכים. כל ספר בודק את זה ברמה המשפחתית, האישית, הזוגית, הנפשית, הפילוסופית, או מול כוחות אחרים. בשני הספרים האלה אותי עניין האינדיבידואל שיוצא לעולם, והוא יוצא עם אתיקה ודברים שהוא מאמין בהם, וערכים מסוימים, ותחושות אינסטינקטיביות לגבי מי הוא. ובמפגש הזה עם העולם, עם כוחות גלובליים, פוליטיים, בירוקרטיים וכולי וכולי, המפגש הזה משפיע, זאת אומרת, מן הרי עסקה שכולנו מנהלים עם העולם, המפגש הזה זה המפגש שמאוד עניין אותי. אבל זה לא נובע בכלל מהצורך מתיקון בהכרח, אלא יותר מנסות להבין את העולם שבו אני חי, את העולם שבו אנחנו חיים, ואת השאלות שמענות אותי.
אז בצל עולם אתה כותב רומן שמתרחש בשלוש זירות שונות, אחת מהן היא באמת ירושלים עם גיבור ירושלמי שיוצא לעולם, כמו שאתה אומר. אתה אומר הוא לא כזה תמים, אבל הוא מתפכח. בזירה השנייה יש חבורה בלונדון שרוצים להפיל את השיטה, חבורה של אנרכיסטים, ושם כל הכתיבה היא גם בגוף שני, אנחנו, באיזה מין רצף כזה, אינטנסיבי. והחלק השלישי, הוא בעצם מתרחש בארצות הברית, וכולו התכתבויות מיילים של חברה לייעוץ תקשורתי. ובעצם אתה מנסה ככה להקיף עולמות שלמים שאנחנו ניזונים מהם ביום-יום, וגם שם אתה באמת בודק את היחיד ואת החברה, ובאמת מה פועל עלינו. אז אני רוצה לשאול אותך, למה כתבת את הרומן הזה, ולמה כתבת אותו ככה?
קודם כל, למה כתבתי אותו זה מאוד פשוט. הנושא הזה, הרי זה ספר שהוא כאילו הוגדר כספר הקפיטליזם, או לגלובליזציה, כי זה פחות או יותר מרחב ההגדרה בספרות. הספר הוא על נושא X, על נושא Y, זה גם מה שחוקרי ספרות יודעים להגיד פחות או יותר, אבל באמת זה היה ספר על הדור שלי ועל החוויה שלו בעולם.
מה זה אומר?
זאת אומרת על איך בעצם הדור שלנו, נגיד ידי שנות ה-70 וה-80, בדיוק בשאלה שאני שאלתי, נגיד מה ההבדל בין הדור שלנו לבין הדור של ההורים שלנו, בכל מה שקשור לחוויה פוליטית, כלכלית, אישית, ואיך בעצם אנחנו, זה התחיל מזה שאני הסתכלתי על אנשים סביבי, ופתאום הבנתי שכל האנשים שאני חבר שלהם, משרתים כוחות שהם לא מאמינים בהם, וסותרים את הערכים שלהם, חוץ מלאה, וסותרים את הערכים והאידיאולוגיה שלהם. והדבר הזה מאוד עניין אותי, שנוצר נתק, לדעתי מרתק, בין האישי והפוליטי.
איך? בזה שהם עובדים בכל מיני מקומות עבודה, שהם לא מאמינים בערכים שלהם, אבל הם צריכים את הכסף?
ואז בערב הם כזה הולכים על פייסבוק, וכותבים כזה פוסטים על מרקס ועל מהפכה, כמו שגבריאל מכנה אותם בספר ילדי תופנוקים רדיקליים. אז עכשיו, זה לא רק אנשים האלה, זה חוויה, עכשיו, נגיד, בדור של סבא שלי או אבא שלי, הייתה דרישה שהחיים שלך יעלמו את הפוליטיקה שלך, שתהיה איזה אלימה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות איש מפאי ולעבוד ב-IBM. בדור שלנו, הדבר הזה לגמרי התפרק. זאת אומרת, נוצר מין התפרקות מעניינת.
כי אין ברירה?
כן, אני לא רוצה להגיד את זה בצורה, כי אין ברירה, כי זה רוח התקופה, כי גם נוצר נתק מעניין בין הפוליטי לבין האישי. זאת אומרת, מה שאתה עושה, החיים שלך, לא מגדירים אותך כאדם פוליטי. יש עכשיו, אותי הדבר הזה מאוד עניין, וזה דבר שהוא, שהרי נוגע לנימים הכי עדינים של הנפש, במה אתה מאמין, מה אתה מוכן לעשות בשביל מה שאתה מאמין בו, וזה התחיל מזה. ורציתי לבדוק את זה, והרגשתי שעל לבדוק את זה רק ברמה של הדמות של גבריאל מנצור, זה מספק תשובה מאוד חלקית. אז בעצם הספר מתאר שלוש זירות שמקיפות החוויה הזאת, שזה החוויה של היחיד, של הקבוצה, וגם של התאגיד. אני חושב שהאימייל ניסו בעצם לנסות להבין את הצורה הנפשית והאנושית של התאגיד. כי גם התאגיד שמורכב מאנשים שואף בהרבה מקרים לעשות טוב. זאת אומרת, זה לא היה מהספרים האמריקאים האלה, שתמיד התאגידים רוצים לזול את הדם של אנשים ולאכול אותם וכל זה.
אבל אתה יודע, אומרים הדרך אל הגיהנום רצוף בכוונות טובות.
נכון.
או הגדרה של השטן, נכון? אצל פאוסט הוא אומר, כן, הוא עושה רק טוב בעצם השטן.
בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שהספר הוא כאילו מתרחש בהמון מקומות בעולם, והוא כאילו גלובלי. אני חושב שזה, אבל, וגם נראה לי שהוא יצא, זאת התגובה, זה ספר שאנשים בישראל, בעיקר בדור שלי, אבל לא רק, ראו שהוא בעצם ספר שמשקף הרבה מהחוויות שלהם, כי גם הם בעצם חיים כך.
ואז כולם רצו והתפטרו.
לא, אבל אגב...
זהו שלא.
אגב, באמת להגיד את זה, זאת אומרת, אתה לא מצפה שאף אחד יתפטר.
כן.
אבל אתה בעצם, הרי נגיד, אני נגיד מאוד אוהב את בלזק. שאלו את בלזק על מה הספרות שלו לפעמים. זאת אומרת שזה כאילו ניסיון מתמיד של אנשים להבין את עצמם, להבין את העולם שהם חיים בו, לנסות לאבד חוויות שלהם אישיות לתוך כזה מין העולם הבדיוני. בעצם צי העולם זה ספר שהוא כאילו נורא בדיוני, אבל הוא שואל המון שאלות שמעסיקות אותי.
אתה כותב על אנשים, הדור שלנו שחי בסתירות, שאנחנו משלמים על זה מחיר נפשי ופיזי, כי אנחנו כל יום, כל בוקר שאנחנו קמים, אנחנו צריכים איכשהו להדחיק את הסתירה הזאת שבה אנחנו חיים.
אני חושב שכל דור חי בסתירות, גם נגיד סשה ותומאס באנשים טובים, הרי משרתים את המערכות הנאציות, והם לא מאמינים בהם.
כן, נכון.
אבל המערכות האלה תובעות הנאמנות שלהם. הדבר המעניין בכל התאגידים האלה, שאומרים לך, אנחנו רוצים את הכישרון שלך, אתה רוצה את מרקסיסט? תהיה מרקסיסט, תהיה קומוניסט, תהיה מה שאתה רוצה.
לך תקימו אל דורוטשילד.
הן מאפשרות לך לייצר הבדל בין הנאמנות שלך והכישרון שלך. זאת אומרת, אל תהיה נאמן, תן לנו את הכישרון שלך ותעשה מה שאתה רוצה. בדיוק ההבדל בין דיקטטורה, משטרים דיקטטורים, שאנחנו רוצים את הנאמנות שלך ואת הכישרון שלך. וזה מה שאפשר בעצם את היצור הפוליטי החדש של נגיד המאה ה-21, כשהוא כאילו מהפכן רדיקלי עובד בפייסבוק, הולך להפגנות ב-2011, אחרי זה הולך לעבודה ופועל נגד אותם כוחות בדיוק, וכל הדבר הזה, אני חושב שהוא חוויה, הוא חוויה שאותי עניינה.
נשמע רגע קטע מתוך החלק השלישי של ההתכתבויות מיילים, שזה בעצם כתיבה חדשה, לא הכתיבה הקלאסית אלא גיבור, שזה קצת רומן חניכה, החלק הראשון, וגם לא שפת האנחנו,
כן.
אלא אתה מראה מה קורה שם, כאילו מבחוץ, דרך המיילים. אתה לא עושה פה כתיבה פסיכולוגית, אתה מצפה מה קורה להסיק את המסקנות לבד.
כן, אז זה כאילו מייל שאליסטר כותב לפסטרנק, שהם כאילו לא בדיוק זוג, אבל הם קצת, נראה לי, יש להם ביניהם איזה סוג של האהבה כזאת. הוא נמצא בקמפיין בלונדון עכשיו, שבעצם אמור לעצור את השביתה שיש בחלק השני של הספר.
הם כאילו עובדים נגד האנרכיסטים בלונדון, אוקיי? אלה רוצים, האנרכיסטים רוצים להפיל את הקפיטליזם.
והם אומרים לעצור אותם. אז זהו. חדלי האישים יקירי, הם מסתערים עלינו מכל עבר, תוקפים אותנו בציטוטים ששמעו מההורים, מהמרצים באוניברסיטה, שקראו בספרים, במחקרים, במאמרים, בפרשנות רדיקלית לאנטיגונה, וזמזם כאן גם איזה יתוש שציטט מרעיון ישן של תורסטין ונדרסייס ב-MTV. הם סוחרים בדוגמאות היסטוריות, בהשוואות מעולמות אחרים. הם רוצחים מיומנים של כל רעיון שיש בו אפילו קצת דמיון. הם פולטים שני משפטים ומשתתקים כדי להרהר. הם מתישים אותך בשאלות שהם אלה תענה עליהם. ואתה יודע שאני מדבר רק עם אנשים מהירי תפיסה. הם נוהגים בך בהתנסות וטוענים שאתה לא מכיר את אנגליה כמוהם, שאתה לא בקיא בהיסטוריה של האנרכיזם או הקומוניזם. הם לא מבצעים היטב שום מטלה, משום שעד שהם גורמים להתלבט, אפשר כבר לתייק אותה בארכיון. הם מעכבים אותך, משעממים אותך, מייאשים אותך. הם לא חכמים ולא טיפשים, לא עצלנים ולא חרוצים. ויש כל כך הרבה מהם וכל כך מעט מאיתנו.
רגע, משהו קטן על מה שדיברתי, אני חושב שהוא באמת נוגע בו ומשהו מדהים שאני נתקל בו כל הזמן, זה באמת באנשי היום ואנשי הלילה, שבלילה הם ממורמרים נורא, הוא מדבר על הפיצול בין באמת הפוליטי לזה, אבל זה הרבה יותר חמור, הפיצול הולך עוד יותר עמוק, הוא ממש בין, גם בתוך האישי, כלומר, גם שם יש פיצולים, כלומר, אנשים, אתה מוצא את האנשים מדברים על זה שהם עושים בדיוק את מה שהם לא רוצים, הם מצטיינים בו, הם עושים המון כסף שם, ואז הם הולכים בלילה ובעצם מדברים על כמה שהם שונאים את מה שהם עושים. וזה ממש ז'אנר, זה ז'אנר גדול של אנשים שאני מכיר, ורובם נורא נורא מוכשרים, אולי אפילו כולם. זה כולם אנשים, זה שרצה להיות סופר, והוא שרצה להיות אומן, ובסוף כולם הגיעו להיות פרסומאים.
הדבר הזה הוא לא חדש, הרי בלזק, אני חושב שבגרסה כן. שעושה את דון ג'ואן, כתב את המשפט הזה, אני מצטט מהזיכרון, לילה לילה אנשים נותנים משיקה לבן שלהם על המצח, בעודם מערערים בפשעים הנתעבים ביותר שעולים על הדעת. זאת אומרת, תמיד היה הדבר הזה, אני חושב שמה שהספרות מנסה לעשות לפעמים, זה להבין איך התנאים משתנים בעצם.
לאה, נעבור אלייך למרחבים אחרים לחלוטין. את מחזירה אותנו בוורד הלבנון, גם רומן אוטוביוגרפי, הרבה חומרים אוטוביוגרפיים היו בספרים הקודמים שלך, ועכשיו את מביאה את החומרים הללו לסי בוורד הלבנון, וחוזרת איתנו ל-1982. את חיילת ב-1982, ואת כותבת על שכונה בדרום תל אביב, שכונת שפירה, שכונת מאגרים קשי יום, חלקם ניצולי שואה, על אבא ניצול שואה, שואה צלוניקי, שאת כל הסיוטים שלו הוא לא שותק כפי שחשבנו, אלא הוא מטיל אותם לילה לילה בערב. זה הסיפור לפני השינה שלך, כן. של הבת שלו. הסיפור לפני השינה הוא סיפורי המחנות. ואת מתנדבת לשבת ליד חייל שהפך צמח כי הוא התאבד, כי הוא לא רצה להיכנס למלחמה, ללבנון. את יושבת לידו ומספרת לו את סיפור חייך. את הופכת לסופרת מול החייל הצמח הזה שבא כמובן מאיזשהו, משכונת רחביה, אשכנזית, העמידה. כן. תספרי לנו איך זה... איך המציאות נשזרה לתוך הספרות.
אני חייבת הקדמה מסוימת קטנה, מכיוון שוורד הלבנון זה הספר השמיני שלי. אני נקלטתי כאן לשנות ה-2000, אבל לא כל כך בטובתי, משום שהספר הראשון שלי יצא ב-91. וורד הלבנון מונח על כתפיהם של 7 ספרים שקדמו לו, שלמעט הראשון, גיבורי קיץ, אף אחד מהם לא עסק בביוגרפיה שלי. לא כתבתי בכלל פרוזה אוטוביוגרפית. ואני חושבת שאני דווקא הרבה יותר מסתובבת במישורים או בספרות שמעניינות את ניר, מבחינת זה שאני כל הזמן שואלת את השאלות, איפה היחיד יכול להרים את ראשו ולשמור על קולו מול כל מיני מכבשים ולחצים, בין אם זה באמת גלובליים ובין אם זה, כלומר, אוניברסליים, ובין אם זה משפחה וצבא וחינוך והורים, כן? כל אחד בעצם רוצה להפוך אותך להיות איזשהו מישהו שמדבר מתוכך, כן? איזשהו כלי מסוים, שאתה תשרת מישהו אחר, מדינה. אז זה קודם כל, זה לא... אז טוב, אז בוורד הלבנון זה היה באמת ספר מחאה, ואני החלטתי שאני, בתוך הכאוס הזה שאני חוקרת אותו ואנחנו חיים בו, החלטתי בשעתו, כשהייתי בת בקושי 20, שהעניין הזה של הכיבוש של הבופור, כן, לא השלמתי איתו, זה לא שכנע אותי, ואז החלטתי שאני חייבת לעשות משהו, בטח כנגד אבי שישב כל הזמן והתעקש שאין אמון בשום דבר, כי אחרי אושוויץ נשרף הכל, והוא צדק למעשה, אין אמון בשום דבר, הכל כאוטי. ובעקבות זה ובעקבות המלחמה החלטתי שאני צריכה להציל. אז זה היה במונחים נורא כאלה אידיאליסטיים של ילדה כזאת, כן? שדי עבודה כשלעצמה, כי היא באה מבית שבכלל לא סופרים אותו, כן? הוא די מחוק, הוא איני כזה באלף, שזה באמת שם שנתן לאבי כשהוא הגיע ארצה, פקיד הסוכנות, זה באמת היה שם. ומתוך האובדן הזה שהיא לא יודעת איפה היא נמצאת, היא מחליטה שהיא... באמת זה היה בהתחלה אידיאליסטי, אבל בסופו של דבר צריכה גם להציל את עצמה. ואז היא הולכת בתל השומר ומקבלת את יונתן, כן? היא חלמה על איזשהו, לא במובן רומנטי חלילה, אבל היא ציפתה לממש את האידיאלים עם איזשהו חייל, כן?
תוכרם, גיבור.
גיבור, הרואי שנפצע בקרב, כן? והיא תסעד אותו ותביא לו, תקרא לו עיתונים וכו' וכו', עד שהוא ישתקם, ואיכשהו לשים איזשהו מעצור בעקדה סדרתית שאין לה בעצם גבולות. ואז מול יונתן, היא בעצם לאט לאט אוספת, היא בעצם אמורה לאחות את השברים שלו, כן, שאי אפשר לשקם אותם, הוא באמת היה סוג של צמח, אבל מול השברים שלו היא בעצם מאחה את עצמה ומצילה את עצמה. וכל הספר הוא עמידה עיקשת מול כל המערכות האלה, כן, שמנסות להפוך אותך לאיזשהו בורג במנגנון, כאשר היא מרגישה מאוד זרה לתוך זה, והיא מתעקשת להכניס את עצמה לתוך זה. כאן זה רק באמת בשלבים המאוד ראשוניים של החניכה, של הספרות, אבל בהמשך, אם עוקבים אחרי הדרך דמויות אחרות שלי, שהן לא ביוגרפיות, אז אחרי אותה חיילת, אז זה מין עמידה עיקשת מול הקאוטי ומול זה, לא במובן של ליצור איזושהי משמעות שאין בסופו של דבר, או תיקון שהוא מאוד מאוד זמני, אלא מתוך זה שהקול שלה צריך להישמע כפי שהוא, ולא כפי שאחרים רוצים שהוא יישמע.
אולי נשמע קטע מתוך הספר.
טוב, אני בחרתי איזשהו קטע שאני תמיד קוראת אותו כבר, אז אני אקרא את זה. זה מול יונתן, שהיה כאמור חייל, שבא בכלל מחוגים אחרים של אצולת ירושלים, היא באה משכונת שפירה, רק המלחמה יכלה איכשהו באזור ספר כזה להפגיש ביניהם, והוא ילד כזה, כן? אתה בן 18, ככה סיפרו לי, בן 18 וקצת, אז אתה ילד, ילד ששמו יונתן. אני בעצמי כבר עוד מעט משתחררת, ובחודש הבא בת 20. יו, תראה כמה הגרטלי מתכת יש על השולחן ליד הפתח. עכשיו ראיתי, ואין שם שום סגן מנהל מחלקה, אף אחד. יש מילון חפצים שלם של בתי חולים, נכון? שפה כזאת של שיקום והחלמה, כל מיני חפצים מוסכמים שבאים במקום המילה תקווה, כדי שלא להקשות או לעשות עין רעה. נגיד פרחים, פירות ובונבוניירות, וגם דובוני פרווה שכתוב עליהם אהבה. ותהילים זערוריים, גבילי תפילות בגודל כפרור, וכמעות בצבעי אדום וטורקיז במקום פחד. אני לא פוחדת מכלום. לא מהדוקטור הצעיר וגם לא מהנחה הרגזן בכיסא הגלגלים שאיים לשפוך עליי את האמת. ככה אמר. אני אשפוך עלייך את האמת, חיילת, ואז כבר נראה אותך גיבורה גדולה. כאילו זה בכלל זבל האמת. כשבעצם רצה לראות אם אקח את הרגליים ואברח. אבל אני אף פעם לא בורחת. אני מתכוונת שהנה, אני כאן, ואפילו לא זזה. כי פצוע הוא פצוע, ולכל דבר מתרגלים. וזה ורד, לא מרב. רק מרב אתה אומר? אין דבר. אתה תתרגל.
לאה, את בכתיבה שלך, את הרבה פעמים חותרת נגד הריאליזם, נגד דפוסי חשיבה, נגד צורות ספרותיות, מפתיעה, מטרידה. למשל...
לא נחמדה, כמו שגולדה אמרה.
לא עושה נעים בגב.
לא.
לפעמים כן, כי יש הרבה יופי, אבל באמת, מבחינת התמות והסגנון, את מפתיעה ולפעמים באמת מטרידה. בבת המקום, שזה הספר, אני חושבת, הלפני האחרון שלך.
כן,
לפני מספר... יש שם שתי נובלות.
לא יודעת כבר.
אחת ריאליסטית על נערה שגם גדלה בבית... של מצוקות, והנובלה השנייה, זה מה שמעניין אותי, כי בה את עושה עוד פעם ככה, הזרה לספרות עצמה, כן, אם הספרות עושה הזרה, אז את עושה הזרה להזרה. והנובלה הזאת מספרת על ג'ניפר, שקוראים לה סמוקי, והיא מין ילדה רפת שכל, הוא לא מתרחש בכלל באמריקה, אני חושבת באמריקה התיכונה, או משהו כזה?
בפלורידה.
בפלורידה. היא בת החסות של אישה יהודיה מבוגרת, רייצ'ל, שככה לוקחת אותה ומגדלת אותה, ואז רייצ'ל מתה, ואתה דיברת קודם על הכאוס.
נכון.
והיא עומדת, הילדה, סמוקי, האומללה הזאת, עומדת לפני הכאוס והאפוטרופוס החדש שבא עכשיו לקחת אותה, אלוהים יודע לאן. ואת קוראת בנובלה הזאת, ואת צריכה לשכנע את עצמך שבעצם זו ספרות ישראלית, ושזה לא איזה רומן מתורגם מאנגלית. עד כדי כך הצלחת להיות סופרת אמריקאית. אבל יש לזה כמובן קשר ישיר עם הנובלה הראשונה, עם זאת שרוצה להשמיע את הקול שלה.
נכון. תראי, אני לפני כמה חודשים יצא לי לראות איזשהו ספר מחקרי על ספרות עברית, ושם נכתב שוורד הלבנון, שיצא ב-2009, רק הספר הזה בעצם שופך אור על ספריה המוקדמים. זאת אומרת, אני בלתי מפוענחת, זרה ובלתי מפוענחת. ואני חושבת שהמשכתי להיות זרה ובלתי מפוענחת אחרי ורד הלבנון, למרות שכל הספרים שהגיעו אחרי ורד הלבנון, בגלל שזה מין משקולת כזאת, כן, אני בעצם מתכתבת איתם עדיין. כן, בבת המקום, שזה, אני חושבת, הספר שעשה לי הכי עונג אישי כשכתבתי אותו, ג'ניפר הזאת, ערפת שכל, כן, סמוקי, שהיא גדלה אצל גברת רייצ'ל, היהודייה המוזרה הזאת שם בעיירה, איזה עיירה כזאת די רדומה שם בפלורידה, הופכת להיות בת 29 כזאת, כן, ענקית כזאת, אמריקאית כזאת ענקית, ומה בעצם אני עושה שם? מה אני פתאום מתחפשת לאיזה תודעה של סופרת זרה אמריקאית? אבל זה מה שאני בעצם עושה מהיום הראשון שהתחלתי לפרסם כאן, ולא להיות מפוענחת, כי אני חושבת שהספרות היא קודם כל אומנות, היא לא אמורה להיות מגויסת ולא לשרת שום דבר שהוא כאן בהקשר הזה של המדינה, כן, של התיעוד, היא אמורה לקחת את הפצע ולשחק איתו. ובגלל זה אני מערבבת ז'אנרים, ובגלל זה זה אף פעם לא רק ריאליזם פסיכולוגי כזה, כן? וגם בבת המקום, הרי אני הכי ישראלית שבעולם. הכי ישראלית שבעולם, כי מה צועק הספר מלמטה, למרות שהוא כל כך כזה עדין וסמוקי שם בסוף מתאבדת על האומנות שלה, כן? שזה קצת אני. הספר מדבר על הגר והיתום והאלמנה. והספר אומר, שכחנו את היהדות הזאת. מה שכאן אנחנו לא עושים, אני אמורה להסתכל, אני מסתכלת על זה החוצה ולראות את עצמי, לא דרך, לא לראות את הזולת, כן, שזה מאוד ככה פטרוני, אלא לראות את עצמי דרך הזולת, ומשם לראות מה איבדנו, מה אני איבדתי.
רק אמרת משהו על להיות זרה ולא מפוענחת, זה לא קצת כאילו משלמים על זה מחיר, כי לא מפוענחת, זה גם לא מובנת.
ברור. בוודאי שמשלמים על זה מחיר. תראי את כל השיער הלבן שלי, זה רק מהגיל שלי. אני מצולקת. איפה שרק אפשר, היו קשיים ומחסומים ומעצורים. בואי אני אגיד לך...
המסלול שלך בספרות הוא לא כזה חלק. בואי אני אגיד לך... התקבלות מיידית וקוראים ומבקרים.
ורד הלבנון, ורד הלבנון, אוקיי? ורד הלבנון לא התקבל בכמה וכמה הוצאות ספרים. דחו אותו, כן? אז נכון, הייתי שם כבר סופרת כזאת שהיא כבר בשנות בשנים ההם, כל הספרים שקדמו היו כל כך זרים ומוזרים, כן, שכבר הייתי מין סופרת חיה מתה כזאת, כן, פתאום צצתי עם ורד הלבנון. ואת יודעת מה, האחריות היא גם עליי, גם אני אחראית לזה, גם בגלל שאני באמת כל הזמן יוצרת טקסטים כאלה, מתריסים ומתנגדים,
נכון, זאת ספרות אחרת וספרות, ולכן אבל את יושבת כאן איתנו.
בסדר, אני לא משחקת את המשחק, ולא קשורה לשום מנגנון, וזהו, אז משלמים מחיר, כן. אבל אני נהנית מכל רגע, דרך אגב.
ואנחנו נהנות לקרוא אותך, אז תמשיכי לכתוב, כי יש לך קוראות נאמנות, ועכשיו אנחנו, גלעד כהנה, שלום לך. בדרך כלל ג'ירף, אבל במקרה הזה... משחק את אבא של עמוס עוז בסרט של נטלי פורטמן.
את אריה קלוזנר, כן.
כן, את אריה קלוזנר, על פי הרומן סיפור על אהבה וחושך, ואתה עברת חוויות מעניינות בדרך להיות אריה קלוזנר.
קודם כל, זה הדבר הזה היה מאוד מוזר, כי אני לא שיחקתי מעולם קודם לכן.
איך בכלל הגיעו אליך?
קודם כל, אני סרבה, לא רציתי לשחק, כי זה אף פעם לא עניין אותי. תמיד נראה לי מוזר לעשות כל מיני דברים, טקסטים של אחרים. אני מתעסק רק בטקסטים שלי, כשאני שר וכותב, וקיבלתי פשוט טלפון ממלהקת שכבר דיברה איתי פעמים רבות, ואמרה, שלום גלעד, אני יודעת שאתה לא רוצה לשחק, אבל פעם זה משהו אחר, זה משהו מיוחד. אמרתי לה, מה כבר יכול להיות מיוחד? כאילו, תקשיב, זה משהו מיוחד, זה פרויקט, גם בינלאומי, גם ישראלי. אמרתי לה, תראי, אני לא רוצה. ואל תתקשרי יותר, ביי ביי. יום אחרי זה התקשרה, היא אמרה, קיבלתי אישור מיוחד להגיד לך, זה סרט של נטלי פורטמן. ונטלי רוצה שתבוא לאודישן.
המלכה, תקשור שתתייצב.
עכשיו זה נשמע קצת, מה זה נטלי פורטמן הישראלית רוצה שאני אבוא? כאילו, על מה מדובר? זה נשמע קצת לא הגיוני. ואז היא אמרה, לא, נטלי קנתה את הזכויות לספר הזה, לסיפור על אהבה וחושך, כשהייתה בת 25 כבר. מה מראה איזה בן אדם היא. והם חיפשו שחקנים והם לא מצאו, אף שחקן לא התאים להם, והילה הראתה לדברים שאני התראיינתי ושרתי ודיברתי, והיא אמרה אני רוצה את האיש הזה. אז אמרתי, תני לי רגע לחשוב על זה, התקשרתי ליועץ הסתרים שלי, ואמרתי, תקשיב, נטלי פורטמן עושה סרט בישראל, והיא רוצה שאני אהיה בעלה, ואני לא יודע מה לעשות, ואז הוא אומר לי, תגיד פעם, טומטם, מי אתה חושב שאתה? אמרתי לו, לא, אתה יודע, אני לא עושה דברים כאלה, אני, אתה יודע, אני עסוק, אני זה, זה סרט, אתה יודע מה זה התחייב, זה תלך עכשיו. והלכתי יום אחרי זה לאודישן, והיה נורא והיום. אבל אמרתי, בסדר, למדת, הנה עוד שיעור יקר בחיים שלך, דברים לא באים לנו בקלות, כמו ללאה, גם לי לא, שום דבר לא בא בקלות. ואז הגיע הטלפון אחרי שעה, ונטלי wants to meet, וכך זה נהיה.
ואיך נהיית? אבא של עמוס, פגשת את עמוס, קראת את הספר?
קראתי קודם כל את הספר, אני חייב להודות, אני אגיד את זה כבר עכשיו.
אגב, קראת אותו קודם, לפני שפגעו
לך? לא, זהו, גילוי נאות. אני אינני קורא כבר שנים רבות, מאז שאני כותב, אני מאוד קשה לי לקרוא. פעם בה אני קורא, פעם האחרונה שקראתי זה היה זלדה, וכמעט כל משפט עצרתי והרגשתי שאכלתי עכשיו את הדבר הכי טעים בעולם. אז אני נכנסתי לאיזה סטרס כזה והפסקתי לקרוא, ופתאום בעצם נאלצתי לקרוא את הספר כדי להבין מה מדובר. ולא האמנתי איזה ספר מדהים זה.
איפה הוא פגש אותך? איך חווית
אותו? קודם כל, הדבר שהכי הימם אותי זה שהתחלתי לקרוא את הספר, וכשהוא מתחיל לדבר על אבא שלו, זה הזכיר לי את אבא שלי. מאוד. וזה יצר חיבור מיידי, כי אבא שלו מאוד רציונלי ומאוד דוחה את כל העניינים של מיסטיקה ואמונה וכו'. וזה משהו שתמיד היה דיאלוג ביני לבין אבא שלי, תמיד הייתי המאמין והוא הלא מאמין והרציונלי, ונהיה תמיד בבית, היה מין כזה ביני לבינו עניין, שבעצם זה היה די שיקוף של אותו בין מישהו מאוד דומה אחד, השני רק היפוכים. והתחברתי מאוד מהר לדמות הזאת של אריה, דרך בעצם הדמיון לאבא שלי. ומשם ועלה זה פשוט ספר, בעיניי זה יצירת מופת, כאילו היא מגיעה לשמיים ולתוך האדמה, והסרט לצערי לא מצליח להעביר אפילו קמצוץ מזה.
ואז אתה פוגש את עמוס.
זהו, אז אני היה לי נורא חשוב לפגוש את עמוס עוז, כי כשקראתי את הספר, אז פניה, אמא של עמוס, נורא ברור למה אריה מאוהב בה, ולמה בכלל היא דמות כזאת באמת מעוררת השראה.
היא יצאה מהרומנים הרוסיים שהיא קרה, ממש כן? מנסה לא, לחיות היא אותם פה, בתוך היא ארץ ישראל המנדטורית.
נכון, אבל היא גם יש בה איזה מין, היא פיוטית, והיא לא מדברת אף פעם, כל דבר שיוצא למהפה הוא אף פעם לא צפוי, והיא תמיד מרתקת, ויש את העצבות הזאת שכל הזמן בשוליים, ומצד שני היא עדינה ויפהפייה, והאבא הוא מין כזה בדחן שאף פעם לא מצחיק, אקדמאי שאף פעם לא מצליח להגיע למטרות שלו, מין איש כזה שהוא חסר חן. וכשנפגשתי עם עמוס, היה לי נורא חשוב להבין, אני אמרתי לו, אני מבין למה אריה אהב את פניה, אבל למה פניה אהבה את אריה? ואז הוא אמר לי, ראה, עשיתי עוול לאבא שלי. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, הוא אמר לי, תראה, אני לא תיארתי אותו, לא, עשיתי איתו עוול, אני עשיתי לו, אני כעסתי עליו מאוד, הוא כעס עליו מאוד בעקבות ההתאבדות, ואני משער שאז כילד הוא ייחס חלק גדול מהסיבה אליו, כמובן שעם הזמן הוא הבין שזה לא, והדיכאון הוא זה שרצח את האמא, אבל הוא כעס מאוד על אבא, והוא גם העניש אותו, הוא גם עזב את הבית, וגם עזב את הפוליטיקה של אבא, עזב לקיבוץ, וניסה להיות הגבר הזה ששם
החלוץ. יפה הבלורית והתואר.
ועמוס התחיל לספר לי שבעצם בתקופות שהאימא, שפניה הרומנטית וההוליוודית והיפהפיה, נכנסה לדיכאון, מי שבאמת החזיק את המשפחה, ומי שהיה השלד האמיתי, היה אבא, בסופו של דבר. זה פשוט כביכול היה תפקיד מלוכלך כזה, שנדחק החוצה, אבל זאת האמת. והוא ביקש ממני לעשות תיקון בסרט.
אז באיזה אופן עשית את התיקון?
לא, רק לפני זה, כשיצאתי, אחרי הפגישה איתו, שהייתה בשבילי מאוד מרגשת, כי הוא באמת איש יוצא דופן, ממש לפני שהוא סגר את הדלת, הוא גם עשה כזה, ואתה דומה לו, וסגר את הדלת. הייתה הרגשה שיש שם איזה משהו, איזה חיבור מוזר.
אולי באמת תיקון. אז איך באמת
אני לא, תראי, תראי, אני אדם נורא חינני, הבאתי את החייד למסך. אני יודע, לא יודע, ניסיתי, את יודעת, להכניס קצת, לנסות להכניס טיפה עסיס לדבר הזה. כי אריה באמת בספר עצמו, הוא עובר כחסר חן לחלוטין.
נקרא.
אבי, בעקבות הדוד יוסף הנערץ עליו, בחר את צ'רניחובסקי עתיר הטלטלים על ביאליק הקרח. ביאליק היה בעיניו משורר יהדותי מדי, גלותי קצת, נשי. ואילו בצ'רניחובסקי ראה אבי משורר עברי מובהק. כלומר גברי, פרחחי קצת, קצת גוי, רגשן ונועז. משורר חושני דיוניסי, יווני אליז, כפי שכינה אותו הדוד יוסף, תוך התעלמות גמורה מעצבותו היהודית של צ'רניחובסקי, ומחיסופיו היהודיים כל כך להתייוון קצת. בביאליק ראה אבי את משורר הנבחיות היהודית, עולם האתמול, העיירה, העליבות, האינעונים והרחמנות. מלבד במגילת האש ובעיר ההרגה, ששם, כך אמר אבא, שם ביאליק ממש שואג. כמו הרבה יהודים ציוניים בני זמנו, היה אבי בעצם קצת כנעני סמוי. העיירה וכל אשר בא, וגם באי כוחה של העיירה בספרות החדשה, ביאליק ואגנון, הביכו וביישו אותו. רצונו היה שכולנו ניוולד מחדש, בהירים, חסונים, שזופים, אירופים עברים ולא עוד מזרח אירופים יהדותיים. מפני היידיש סלד אבי רוב ימי חייו, והיה קורא לה ז'רגון. ביאליק היה בעיניו משורר הדלות, משורר הגסיסה לדורות, ואילו צ'רניחובסקי בסרט שחר המחר, ההולך ומפציע עלינו, שחרם של כובשי כנען בסופה. את השיר לנוכח פסל אפולו היה אבי רוהט לנו על פה ובלהט גדול, בלי שים לב לכך שהמשורר בתמימותו, בעודו משתתח לרגלי אפולו, פוצח שם בעצם בשיר הלל לדיוניסוס.
תודה.
אז, אז זה, כן, זה האיש.
לאה, בספר יש עמוד מקסים שבו מתואר הספרייה האינסופית בבית הקטן של עמוס ו... אריה שמדי פעם, כשיש מחסור בכסף, נאלץ ללכת ולמכור איזשהו ספר אהוב כדי להביא הביתה כיכר לחם, קצת מרגרינה, חלב, כדי שיהיה מה לאכול. ואת מתארת את הבית הריק מספרים, מלא בסיוטים של אבא והריק מספרים, אבל שוב, וזה גם נמצא לאורך הספרים שלך, בעיקר במי שהייתה צריכה להיות כאן, אהבת הספר, איך את מוצאת את הספרים ואיך את חונכת את עצמך להיות סופרת. את כותבת על זה...
כן, אצלנו בבית לא היו ספרים. היו חוברות פלייבוי של אח שלי סגורות בארון עם מפתח. וספרים כל כך לא היו. והייתה בי איזושהי תאווה מאוד מגיל ממש צעיר, כן? אני, בגלל שהמצב היה מצב דחק, זאת אומרת, לא היה הרבה כסף, אז לא היה... רציתי נורא למצוא איזה משהו, למצוא לי איזה בית חלופי, כן? נורא רציתי פסנתר, אבל פסנתר זה עולה הרבה כסף, ואחר כך אמרתי, טוב, בלט, אבל אני הייתי כל כך שמנה שזה לא היה בכלל בא בחשבון. אז הייתה לי איזושהי תאווה שאמרתי לעצמי, אני צריכה ללמוד לקרוא, כן? אם אני אלמד לקרוא, יהיה לי איזה ברית עם האותיות, ואולי זה מה שייתן לי את הכנפיים לברוח משם. ובאמת התחלתי, לימדתי את עצמי לקרוא מגיל מאוד צעיר, וההורים שלי די כעסו כשהתחלתי לכתוב, כן? כי לכתוב זה אומר לבזבז ניירות ועט וחשמל וכל מיני דברים כאלה. ואם את כבר כותבת ומבזבזת ניירות, אז אולי תכתבי את הסיפור של השואה של אבא, כן? אבל אני זוכרת את עצמי בגיל, זאת אומרת, בגיל מאוד צעיר הולכת בכל זאת לספרייה, למרות שלא רצו לפתוח לי כרטיס בספרייה, וכשהייתי כבר יותר מבוגרת, זאת אומרת, בת 14 כזאת, כן, אז פשוט גנבתי ספרים. זהו, גנבתי ספרים, בחנות לספרים משומשים, היה לי איזה מין שיטה כזאת, שעד היום כמה ספרים נהדרים בספרייה שלי משם. עכשיו אני מבינה, אבל למה אבא כל כך נחרד מזה, כן, מהקריאה, כן, אבי הוא היה שורד שואה של יהדות סלוניקי, וסבא שלי ואבא שלי היו מאוד עניים, כן, היו עגלונים. זה עוד מקום אחד שממנו לא יכולה לבוא סופרת, מאבא שהוא מוכר מספול סוסים וככה. הם היו עגלונים, וכאשר הנאצים פלשו ליוון, עד שהחל שם הפתרון הסופי לקח המון המון חודשים. אבל כשהחלו המשלוחים ברכבות, אז הנסיעה מסלוניקי לאושוויץ, כן, ארכה 7 ימים. עם הפסקה אחת במסע, כן, בקרונות ברכבת הבקר, עם עצירה אחת. ואנשים מתו שם ברכבת הזאת, זאת אומרת, השואה של יהדות יוון התחילה ברכבות. אז הוא היה אומר, מי את חושבת שמת, כן? אז מתו הסקנים, ומתו נשים בהיריון, ומתו ילדים, ומתו כמובן כל מיני חולים, כן? ומתו העדינים. מי זה העדינים? המשכילים. אני משערת שאם אבא שלי היה, לא היה מגיע לשואה, אני חושבת שהוא היה מאוד רוצה שאני אלמד ואקרא ספרים, אבל הוא נורא פחד מזה, הרי אבא שלי בכלל חשב שהוא כל הזמן היה אומר, הם מחר הם יגיעו, כן? אז אם הם מחר הם יגיעו, מה יצא לך מזה שאת תכתבי ספרים? תלמדי משהו, כן, שיוכל להחזיק אותך בחיים. אז הייתה איזו התנגדות מאוד מאוד פנימית, ואני הייתי צריכה לפרוץ את זה.
אני פתאום חושבת שזה שהוא סיפר לך סיפורים ולא שתק את השואה, כמו שהמיתוס שמקובל לחשוב, שאולי זה לא מיתוס, אולי זה באמת ברוב הבתים, אנשים שתקו את השואה כדי להגן על הילדים שלהם.
שזה לא נכון דרך אגב, זה תפיסה כל כך רומנטית, כי גם כשאתה שותק שתיקה רועמת, ואין משפחה בחגים ובשבת, משהו כאן לא בסדר.
יש סיפור שאתה מחפש אותו לבד.
יש אלימות בכל מקרה.
אבל הוא קצת לימד אותך לדבר את הדברים, לדבר את הסיוטים.
אבא שלי היה איש באמת חסר השכלה, הוא ידע יוונית של כיתה ג' וקרוא וכתוב בעברית הוא בכלל לא ידע, אבל הוא היה איש מלא חיים, ואת כל הסיפורים שהוא סיפר, אני חייבת להגיד שהוא היה מספר סיפורים, אמנם הסיפורים היו סיפורי זוועה, אבל הוא סיפר, כשאבא שלי היה כבר בגיל 4.5 כשהוא סיפר לי, כן, סיפורי לילה טוב, כשאבא שלי סיפר על הקאפו בבלוק, אז הוא צרח באוקראינית, כשהוא סיפר על הקצין הנאצי, הוא צרח בגרמנית, אז מה הפלא שהייתי קמה בבוקר, כן, ומשוכנעת, כן, שהקצין הנאצי, שהוא כל כך תיאר אותו בצורה פלסטית, למרות שהעברית הייתה שבורה, הולך אחריי כל הדרך לבית הספר. תראי, הוא סיפר, וגם לי היה דמיון, זאת אומרת, היה כאן איזשהו צירוף שאחד הזין את השני, וחוזרת הביתה, ילדה בכיתה ב', כן, הבית ריק, ותכף הוא מיד מתחבט שעות בארון קיר, כי הייתי משוכנעת שהקצין הנאצי, שאבא כל כך היטיב לשחק אותו ולהחיות אותו מתוך האש, כן, הוא בא, הוא כאן, הוא בתוך הבית, הייתי ממש רואה אותו מהסדק בארון. כן, אבא שלי מאוד הפרה אותי.
לשורה התחתונה.
אבל גם סבתא שלי הייתה כזאת, אבל היא סיפרה את הסיפורים הטובים.
אנחנו ניקח את הדברים שמדברת על השואה, כי הרבה הרבה סופרים, ואנחנו בכל הרשימה הארוכה שלנו, של ה-70 פלוס ספרים, ראינו כמה סופרים כותבים החל מסוף שנות ה-40, על השואה ועד הדור שלך. ניר, היה פה השבוע א' בית יהושע, והוא אמר את זה, הסופרים, כולל הדור שלכם, כולכם כותבים על השואה. אבל אף אחד לא חוזר ל-48, אף אחד לא כותב, לא דור תש"ח עצמו שכתב.
לא קניוק ויזהר.
וגורי. אתם, הדור שלכם, למה אף אחד לא כותב על מלחמת 48, מלחמת העצמאות? זה חור שחור בספרות, הוא אומר.
אבל בדיוק ההגדרות האלה, שגם משלב בית יהושע, ההגדרות האלה הרי מצמצמות את הדברים המעניינים. כל מה שמעניין זה ההבדלים בין ספרים, ואיך ספרים עושים דברים שונים בגישות שונות. אז אני חושב שזה לא נכון להגיד שכולם כותבים על השואה, אז זה נכון להגיד שיש דווקא ניסיון לדעתי שסופרים בכל העולם, בדור היותר צעיר, לחשוב על מלחמת העולם השנייה בכלל אחרת. אז קודם כל רציתי להגיד את זה. דבר שני, לגבי 48, אני חושב שיש מחשבה גם, אני חושב שהיא מאפיינת את הדור של א' בית יהושע, שאגב אני מאוד אוהב את א' בית יהושע כסופר, שספר אמור להכיל גם את הנושאים הפוליטיים והחברתיים ואת הנושאים האישיים. כאילו, זאת אומרת, ספר זה מין תמיד, גם כל ספר שאתה קורא של חלק גדול מהדור הזה, יש כאילו את כל החומרים ביחד. אני חושב שזה אולי תפיסה מסוימת. זאת אומרת, שאני, למה אתה לא כתב על 48? אני חושב שקודם כל, הספרות הישראלית לא כתבה על המון דברים שהם מאוד מעניינים עוד לפני 48 בכלל. ודבר שני, יש ספרים שנכתבו על התקופה של 48, פשוט לא על השאלות הספציפיות האלה.
אין כמעט רומן, הוא צודק שאין כמעט רומנים על 48, שעוד פעם, לא של הדור שלחם שם, אלינו בדעתנו רק את יונה ונער של מאיר שלף, שגם התרחש בזמן המלחמה.
אני חושב שהנושא של 48, שאני דווקא התעסקתי בו קצת בספר עיון, הוא נושא שבאופן כללי אפשר להגיד שהחברה הישראלית עוד לא לגמרי התמודדה איתו.
זה מה שבולי אומר, שיש רגש אשם ובאמת חומרים לא מנוסחים שסופרים בורחים מהם.
אני חושב שגם, אני חושב שיש עוד דברים, כי אני חושב שהנושא של 48, מה שמעניין בו זה שבעצם האליטה הכותבת או חלקה, מי שכותב את סיפורי הקיבוצים ו... היינו העתיד וכולי וכולי, שזה ספר שאני מאוד אוהב, אבל הם עשו את הנכבה. כאילו, באופן מאוד פשוט.
מה זאת אומרת? תסביר רגע.
מה זאת אומרת? זה מאוד
פשוט. הם היו חיילים.
כל הסופרים שכותבים את הרומנים האלה, או רובם, או כל האליטה של השמאל, לא, זאת האליטה של השמאל, השמאל הישראלי כולו.
ההורים שלהם השתתפו.
ובנה בצאצאיו, הם עשו את הנכבה. עכשיו, אני לא אומר את זה בקטע ש... שאני רוצה עכשיו להיכנס, ואני כן התעסקתי בזה.
הם בנים של אלה שלחמו במלחמת העצמאות, סלש נכבה.
תנועת העבודה על כל נספחיה וכל יורשיה, עשו את הנכבה, זה לא הליכוד ולא הימין. עכשיו לכן, ולא רוצה להיכנס לזה, אבל אם את כבר רוצה, המצאת הסכסוך הישראלי, כסכסוך שהתחיל או העצים ב-67, שזה די המצאה של הדור של בולי ולאו דווקא אישית, אבל כל הדור הזה, זו המצאה שהסיבה העיקרית שלה הייתה להעביר את האחריות הקונפליקט מ-48-67, כי רוב הקיבוצים והשכונות והאוניברסיטה וכולי וכולי, הם על אדמה פלסטינית. אגב, נראה לי ש...
בולי חזר ל-48, לפחות בשיחה שלנו לפני יומיים.
זה, אגב, יפה מצידו.
הוא כבר, כן. הוא כבר חזר קודם.
אגב, בולי עכשיו התעסק בזה הרבה, אבל אני אומר שאחד הדברים שאני נגיד נתקלתי בהם, שהספר עיון יצא הארץ מעבר להרים, וגם הסרט, זה... אנשים שראו וקראו והשתגעו מרוב כעס על זה שהספר לא עובר את 48. שהוא חוזר על 48, כי על זה הפלסטינים מדברים פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל הסיבה פה היא סיבה מאוד פשוטה. זה חלק, ה-48 זה מין חטא שא', אין עליו כפרה, ב', אי אפשר לעשות כמעט כלום בעניין. ואגב, אני גם לא רוצה להגיד ש-48 לא היה לזה סיבות היסטוריות, אני לא בא להגיד שכולנו אשמים ואחר כך אחריותנו. ואני אומר שההימנעות מזה, במובן מסוים, היא בגלל שזה באמת, באמת נושא שעד היום, כאילו, זאת אומרת, קשה, לא רק לדבר, קשה להבין איך הוא קשור להווה. הדבר הכי מעניין בו זה כמה הוא קשור להווה.
עמוס עוז מתחיל לכתוב את הרומן שלו, סיפור על אהבה וחושך, הוא מתחיל לספר על אבי ואמו, ואז לרגע הוא עוצר ויש לו פה איזשהו פרק על הקורא הטוב והקורא הרע. וכך הוא כותב בין היתר, כל סיפור שכתבתי אוטוביוגרפי, שום סיפור אינו וידוי. הקורא הרע מבקש תמיד לדעת, ולדעת תכף ומיד, מה קרה באמת, מה הסיפור שמאחורי הסיפור, מה הקטע, מי נגד מי, מי בעצם זיין את מי. פרופסור נבוקוב שאלה פעם מראיינת אחת בשידור חי בטלוויזיה האמריקאית. פרופסור נבוקוב, אמור לנו בבקשה, are you really so hooked on little girls? אז אנחנו חוזרות אליך, כי אתה לצורך התחקיר לדמות של אריה קלוזנר, היית צריך לדעת מה הסיפור מאחורי הסיפור כדי להפוך להיות אריה קלוזנר. לכמה, כן, לכמה ימים, שבועות של הצילום. כי אתה הופך להיות בעצם אבא שלו.
כל שיח שהיה לנו היה אינטימי מהשנייה הראשונה, זה מה שהיה מעניין.
הוא בסוף גם ראה דמיון ביניכם.
נכון, לא, כי גם נגענו כל הזמן בנושאים שהם נורא כואבים לו, אתה גם ראית את זה בלייב, עמוס עוז, אני קראתי אותו רק מרעיונות, ראיתי אותו מדבר ברהיטות על כל דבר שבעולם, ופתאום בסלון כשדיברנו היו רגעי מבוכה, ובעצם מהרגע הראשון שנפגשנו הכל היה נורא אינטימי, כי זה היה סביב... התאבדות של האישה האהובה עליו ביותר בעולם. פניה גם פניה ואריה שניהם יחד, זה מה שיצר את עמוס בעצם, כי אריה היה אינטלקטואל אדיר, שהבין בהכל, מגיאולוגיה, גיאוגרפיה, יהדות, היסטוריה, הכל, הוא ידע הכל, ולא הייתה לו מעולם, הוא אף פעם לא קיבל קידום כמרצה. אז מה שקרה זה שבמקום שיהיו לו עשרות תלמידים, היה לו ילד אחד, שבמקרה היה גאון, שהוא יכול לשפוך לתוכו, כמו, את יודע, את הכל, את כל מה שהיה לאריה לתת, הוא נתן לתוך הילד הזה. מצד שני, הייתה את האימא, שהייתה סופר רומנטית, ושכשהייתה מספרת לו סיפורים, הם היו לא מפוענחים. ולא היה ברור מה האג'נדה, ולא היה ברור מה המוסר הסקל, והשילוב של שניהם יחד, אני חושב שיצר את הסופר הזה. אבל היה רגע אחד שאני לא אשכח, שיש את הסצנה שעמוס הקטן עוזב את אבא שלו, באוטובוס, כאילו עמוס עוזב לקיבוץ, וזו סצנה מאוד מאוד קשה, כי באמת הילד עוזב אותך, והוא עוזב את הכל. הוא לא רק עוזב אותך, הוא גם עוזב את כל מה שאתה השרשת בו, וזה היה כזה, יש את הקלוז-אפ, שאתה יודע, הקלוז-אפ זה הקטע הכי קשה, כי שם רואים את כל הפתחה, ואני באמת הייתי נורא עצוב בסצנה הזאת. אני גם לא שחקן, אז אני לוקח הכל נורא אישי, ונגמרה הסצנה, וירדתי מהאוטובוס, יש רחוב כזה של שנות ה... אתה יודע, של אז, שנות ה-40, וזה כאילו... אוטובוסים תקופתיים, כולם לבושים את כל הרחוב תקופתי, ואני הולך ומתרחק מהסט בעצם, וממש מרגיש שנופלת עליי עצבות נורא גדולה, ואז פתאום אני רואה את עמוס מתקרב אליי, לא ידעתי שהוא בכלל על הסט. הוא אמר לי, ראיתי עכשיו את הסצנה, החזרת אותי ליום שבו עזבתי את אבי, והוא עומד מולי, ואנחנו פשוט מתחבקים. והרגשתי שאני מנסה לנחם את הילד שלי, אמנם בן 80 פלוס, אבל זה מה שזה עשה, זה חוויה מאוד, מאוד מוזרה.
גלעד, אני רוצה לשאול אותך גם על הקשר שלך למילים ולשפה. אתה פרסמת, אתה גם מוזיקאי, אתה גם משורר וסופר, ופרסמת 3 ספרים. אני רוצה לשאול אותך, מהי העברית בשבילך? איזה מין חומר היא? כי אתה משחק איתה המון.
אני כתבתי בדרך זו אחרת תמיד כל הזמן, מאז שאני קטן. אבל אני חושב שאחד הדברים שעזרו לי להתחבר, זה העובדה שהבנתי שנגיד, כתבים כמו ביאליק וזה, זה לא, זה גרם לי לניקור. וכשפגשתי אנשים כמו מאיר אריאל, לדוגמה, ושמעתי את השפה שלו, פתאום הבנתי שגם אני כזה, גם אני דפוק כזה, גם אני עקום כזה, וגם אני, כלומר, הוא לא, הוא מגדלור. אבל פגשתי מישהו שאני יכול להתחבר אליו. ואני זוכר תקופה שלקחתי LSD, וישבתי ברחוב, בקיוסק, וראיתי איש הולך עם כלב, ופתאום כל הכלב הפך לאותיות, שכל האותיות בעצם היו כמו משפטים שסיפרו סיפורים על הכלב, על היום שלו, על החיים שלו. ואז היה את השרשרת שחיברה את הכלב לאיש שטייל איתו, והשרשרת סיפרה את הסיפור של השרשרת, של למה בעצם השרשרת, מה היא מאפשרת, ולמה יש חיבור בין הכלב ליצור הגבוה יותר שמחזיק את הצד השני, ואז אותיות ש... מרקדו בתוך האיש וסיפרו את סיפורו של האיש. העברית יש בה משהו שככל שאני חופר בה יותר ומפרק אותה ומרכיב אותה, היא כל הזמן, אני מגלה בה עוד ועוד ועוד ועוד. ואני מרגיש שהשפע שלה הוא שפע ששייך לכולנו, וזה משהו שקרה לי ביום אחד ומאז שינה אותי ככותב, כי זה כבר לא מרגיש, אני מרגיש שהחתימה אומנם היא שלי, אבל השפע הוא של כולנו, וזה... זה מאוד מנחם, שלא חיפשתי נחמה.
מילות סיכום כל כך יפות, לראות את האותיות בכל מקום, ולחבק את הספרות.
את לאה, את לאה.
את לאה, כן, בסדר, אבל הנה, המתנה.
הספרות ואת הסופרת.
את הסופרת. אז תם ולא נשלם, כי יש לנו עוד כל כך הרבה מה לדבר גם על ספרות שנות ה-2000, ותודה רבה רבה לכם על כל המפגשים, ותודה רבה לאנשי בית אריאלה שערכו איתנו כאן, והם שותפים לפרויקט שלנו בכאן תרבות, לכל הפרויקט 70 שנות ספרות. תודה למרים פוזנר, לנבות זיו, ליולי שפירה, לענת גרנית הכהן, לענת לוין, לעמית מסצ'ניק, ותודה רבה לאנשי כאן תרבות, לליאור אברבך, לליטל אמירן, לשלומי בן עטיה ויונתן גת שעזרו לנו כל ערב עם הפייסבוק. חברי הוועדה שלנו, פרופסור אבנר הולצמן, דוקטור קציה אלון, דוקטור ארי גלסנר וענת לוין. תודה שירי לברי.
ענת שרון בלייס.
תודה רבה לכם.
להתראות.
כמה השינה זה הכרה לא ישן, ומי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כועס, ומי שכועס כועס, ומי שלא אוכל רעב, ומי שרעב זאב, ומי שזאב זאב, וכמה מדרגות נעלה עד שנראה זה את זה. חוזר אל המיטה, צמיחה אהבה, לא נושם, ומי שלא נושם לא עוצר,
ומי שלא עוצר שובר, ומי ששובר יישבר, ומה שלא עובר לא עובר. וכמה מדרגות נעלה עד שנראה זה את זה. ומי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כועס, ומי שכועס כועס, ומי שלא אוכל רעב, ומי שרעב זאב, ומי שזאב זאב, ומי שלא נושם לא עוצר, ומי שלא עוצר שובר, ומי ששובר יישבר, ומה שלא עובר לא עובר.